טוב, שלום לכולם. אנחנו התחלנו בפעם הקודמת את פרק א'. עסקנו בעיקר במשפט הראשון של פרק א' ובכותרת של פרק א'. אם אני מסכם ככה בקיצור, ראינו שנקודת המוצא של האדם בעולם ביחס לעצמו היא נקודת מוצא של חובה. לא מה אני רוצה, אלא מה אני חייב. מה חובתו בעולמו. כי החובה הזאת בעצם מגלה שבעצם מי שנמצא במרכז המציאות זה ריבונו של עולם, שברא כל אחד מאיתנו עם אופי מסוים, עם אישיות מסוימת, עם כישרונות מסוימים, והתפקיד שלנו זה פשוט להוציא את הכישרונות האלה מהכוח אל הפועל. ולכן על השאלה העתיקה, האם יש בחירה חופשית לאדם, התשובה היא לא וכן. זאת אומרת, על עצם קיומו, עצם שהוא בכלל חי, ב', על עצם אישיותו, כישרונותיו, אופיו וכו', על זה אין לו בחירה. הקב"ה היה יכול להחליט שהוא לא בורא אותו, ויכול להחליט שהוא בורא אותם כישרונות אחרים ואישיות אחרת. לכן על עצם ההוויה של האדם, א', עצם זה שהוא הווה, וב', ה-DNA של ההוויה שלו, על זה אין בחירה. בזה אין בחירה, זאת חובה. איפה נמצאת הבחירה? הבחירה נמצאת, האם להוציא מהכוח אל הפועל את ה-DNA הזה או לא. לכן התשובה, האם יש לאדם בחירה חופשית, היא לא וכן. לא על עצם ההוויה, וכן, הבחירה שנמצאת, האם אני יוציא מהכוח אל הפועל, את ההוויה הזאת, את המציאות הזאת. תודה רבה. אז זה קודם כל, האדם הוא חייב, ב' בעולמו, בביאור כלל חובת האדם בעולמו, כל אדם יש לו את העולם שלו, כמו שאמרנו עכשיו, את האישיות ואת הכישרונות שלו. לא כתוב חובת האדם בעולם, חובת האדם בעולמו שלו, בעולמו של האדם עצמו. ולכן האדם בעצם מחויב לגלות את עצמו, כמו שהרב כותב בשמונה קבצים, כותב הרב קוק, שכל אדם יש לו את השביל הרוחני המתאים לו, כמו שאמרו דרשנים, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, בשביל שלי נברא העולם, ואני צריך ללכת על השביל שלי ולא לנסות להעתיק שבילים אחרים, שמתאימים לאנשים אחרים, כלומר יכול להיות שמשהו בניין לאחד, הוא חורבן לשני, וכן להפך. כמובן שיש מכנים משותפים, ויש איזה שהם, נקרא לזה, בסיסי עמדה של כל אדם באשר הוא אדם, ועם ישראל באשר הוא ישראל, וכו' וכו', אבל מעבר למכנים המשותפים האלה, שהזכרנו בזמנו שיש ארבעה מכנים משותפים, כולנו בעלי חיים, יש לכולנו בעלות על החיים, ב', כולנו בני אדם, במובן של שכל, מוסר, בחירה חופשית, ג', כל היושבים פה, בני אדם ממין זכר, לעומת אחרות, בני אדם מנקבה, ד', כולנו בני ישראל. אלה ארבעת המכנים המשותפים, חי, אדם, זכר ונקבה וישראל. חמש, מדרגה חמישית, זה כבר כל אחד יש לו את השביל המיוחד שלו, את העולמו שלו. אז החובה של האדם זה לא רק לגלות את המכנים המשותפים, אלא גם לגלות את הייחודיות האישית שלו, שכמובן גם המכנים המשותפים הם מושפעים וצבועים, אם אפשר לומר, בצבע, על פי האישיות הייחודית שלו. לכן האדם חייב לזהות, או התפקיד שלו זה לגלות את חובתו בעולמו, כשהחובה הזאת יכולה לצאת אל הפועל, על ידי שהוא מברר ומתוך כך מאמת. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת. הבירור הוא ברירת אוכל מפסולת. הכלי שדרכו אנחנו מבררים את האוכל מן הפסולת הוא השכל. לכן אם אדם רוצה לזהות את עצמו, את חובתו, ולדעת את הדרכים והכלים המעשיים, איך להוציא מהכוח לפועל את חובתו בעולמו, זה חייב לעבור דרך הבירור השכלי. לא רק, אבל גם. לכן שיתברר, על ידי שאדם עובר תהליך של ברירה, של אמת משקר ואמת יותר מדויקת מאמת פחות מדויקת, אז הוא יגיע אל האמת. וכדי שזה יקרה, הוא למד צריך שישים מבטו ומגמתו. מבט, כל זה למדנו כבר. מבט זה קצר, מגמה זה ארוך, מבט זה קרוב, מגמה זה רחוק, מבט זה חיצוני שטחי, מגמה זה פנימי עמוק. אז אדם צריך לזהות, גם מבחינת הטווח הקצר וגם מבחינת הטווח הארוך, גם מבחינת הממד החיצוני וגם מבחינת הממד הפנימי, איך הוא מוציא מהכוח אל הפועל על ידי הבירור והאימות, או הבירור שיוביל לאימות באלף, את חובתו בעולמו. וכל זה כמובן מתוך מוכנות לעמל, למאמץ, לעבודה. אדם לעמל יולד, זה לא בא במתנה, זה לא יבוא משום מקום, זה לא בגלל שזה טבוע בי, זה כבר נמצא, החברה לא תבנה את זה בתוכי, אלא ה-DNA קיים והאחריות מוטלת עליי. לכן אני קורא בקיצור, גם דילגנו על כמה דברים שהזכרנו, יסוד החסידות ושורש העבודה, י' כ' ו' כ', דיברנו על זה קצת, התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם החובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו, גם לקצר, גם לארוך, גם פנימה, גם קצת יותר חוצה, בכל אשר הוא עמל כל ימי חיה. אז תכונת העמל שיוצאת אל הפועל לידי הבירור השכלי ולא רק, היא זאת שמסוגלת להוציא את חובת האדם בעולמו, בין בימד הקצר של החיים, בין בימד היותר ארוך ויותר עמוק שלהם. סיכום מאוד תמציתי, לא שלם, של מה שדיברנו כבר בפעם הקודמת. כן, מורה. נכון, לכן אמרתי לא רק הבירור השכלי. אתה צודק, על ידי הבירור השכלי אפשר להגיע לכל מיני, נקרא לזה טעויות, עד כדי כפירה, כמו שאתה אומר בצדק, אבל לא רק. כל זה נראה בהמשך, בסדר? טוב, בואו נתקדם. והנה, טוב, עכשיו איך אנחנו מתחילים לברר ולאמת את הדברים. והנה מה שהורונו החכמים זכרונם לברכה, הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולענות מזיו שכינתו. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. אבל אך הדרך כדי להגיע אל מחוץ חפצנו זה, הוא זה העולם. והוא מה שאמרו זיכרונה נברכה, העולם הזה דומה לפרוס דור, בפני העולם הבא. אם כן, אף על פי אומר המחל שאני אמרתי לך במשפט הראשון, שאדם צריך לדעת מה חובתו בעולמו, בעולמו שלו, פה, בעולם הזה, תדע לך שכדי להבין את חובתך בעולם הזה, וכדי לבצע בפועל, להגשים בפועל את חובתך בעולם הזה, אתה חייב לייצר את היחס הנכון בין עולם הזה לעולם אחר. העולם האחר נקרא עולם הבא. כלומר, אם אדם לא מביט במשקפיים של העולם הבא על העולם הזה, הוא לא מבין מה תפקידו בעולם הזה ואיך הוא מוציא אותו מהכוח אל הפועל. מה זה העולם הבא, מה זה העולם הזה, תכף נראה. אבל קודם כל, כשחזל אמרו שעולם הזה דומה לפרוסדור, למסדרון, ועולם הבא דומה לטרקלין, כלומר לסלון, דבר ראשון הם רצו לומר, כך מסביר רב חרלאפ, שהפרוסדור והסלון זה באותו הבית. זה לא שיש בית אחד שהוא מסדרון, ובית אחד, ובית שני שהוא סלון. ואין קשר בין הבתים. לא. הסלון והמסדרון זה אותו בית. האור של הסלון הוא מאיר על המסדרון ברמה כזו או אחרת, והמסדרון הוא מוביל אל הסלון. ולכן, בא לומר, שכשאנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו צריכים להבין שהעולם הזה זה חלק ממשלם יותר גדול. והשלם היותר גדול נקרא כרגע עולם הבא. מה זה עולם הבא, מה זה עולם ומה זה עולם הזה? תכף נראה. אבל קודם כל, אם אני רוצה להבין נכון את העולם הזה, אני לא יכול, או את חובתי בעולם הזה, ואת מימוש החובה הזאת, אני לא יכול לקחת חלק מההוויה שלי, ולהתבונן עליה באופן שלם. כן, למשל, למה הדבר דומה? אם אני אשאל אדם, תגיד, מה זה? מה אתה רואה לקיר? אז הוא יתקרב עם העיניים צמוד לקיר, ונגיד שהוא יראה איזה מסמר שתקוע בקיר, ואז אני אגיד, ואז הוא יגיד לי, אני רואה מסמר. האם יש מסמר בקיר? כן. האם המסמר זה כל מה שיש על הקיר? לא. אז איפה נמצאת הבעיה? שהוא איבד את המבט הכולל. אין לו פרספקטיבה לזהות את מכלול החלקים המרכיבים את השלם. הוא תופס נקודה אחת, והוא הופך אותה להיות הכל. דרך אגב, זאת בעיה מאוד מצויה בנפש האנושית, מכל מיני סיבות, גם פסיכולוגיה וגם אחרות, שלפעמים מאוד נוח לנו, או שמחוסר מודעות, או אפילו לפעמים מנוחות וכדומה, שאנחנו הופכים את כל התמונה לאיזושהי נקודה אחת של התמונה, חלק אחד, ועל פי החלק הזה אנחנו כאילו מבינים את כל התמונה, ועם כל זה ההשלכות וכל מה שזה אומר. זה טעות חמורה. יש מסמר על הקיר, אבל חוץ מהמסמר, יש חלונות, בקיר הזה יש תמונה, יש שעון, יש שלטרים, יש כיסאות ושולחנות שנשענים על הקיר הזה, יש מסך מחשב, יש כל מיני דברים על הקיר הזה. אז נכון אם שאל אותי אדם, תגיד, יש מסמר על הקיר? כן. אבל זה לא נכון לומר שיש רק מסמר. המסמר הוא חלק ממכלול הממדים שיש על הקיר הזה או בקיר הזה. בסדר? לכן אם אני רוצה להבין נכון את העולם הזה, אני חייב לדעת שהעולם הזה הוא חלק ממכלול שלם של עולמות, שנזכיר כרגע שלושה. העולם הזה גן עדן עולם הבא. גן עדן ועולם הבא זה שני דברים שונים, שני עולמות אחרים. כאן הרמח"ל מזכיר את העולם הבא, נעזוב כרגע גן עדן. ואם אני לא מבין את העולם הזה כחלק מהמכלול השלם, לא הבנתי מה זה העולם הזה, אם אלה לא יודע מהי חובתי, ומאלה גם לא יכול להימש באמת את חובתי. ולכן כשחזל אמרו במשנה, עולם הזה מסדרון, עולם הבא סלון, אמרו לך קודם כל אומר החבלה, דבר ראשון, הבנה ראשונה, זה אותו הבית. זה שני חלקים של בית אחד. בסדר? יפה. על גבי ההקדמה החשובה הזאת, עכשיו צריך להבין יותר. והנה מה שאורנו החכמים זכרונם לברכה הוא, שאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. המילים עונג והנאה, אלה מילים שלכאורה שאולות ממחוזות אחרים. עונג והנאה בדרך כלל זה קשור לממדים חומריים. נכון? אבל הרמח"ל משתמש במילים האלה לעולם רוחני, לעולם הבא. תכף נראה. גם לעולם הזה באיזושהי מידה. מה זה בא לומר? בא לומר באופן פשוט קודם כל. אדם, כשהוא נהנה ממשהו, עד כדי כך שהוא מתענג על הדבר הזה, הוא לא רוצה שזה ייגמר. זה מסב לו עונג רב, עונג גדול. זה אומר שיש לו שייכות לדבר. ככל שאדם יותר נהנה ממשהו, עד כדי שהוא מתענג מהמשהו הזה, זה אומר שיש לו יותר הזדהות פנימית, שייכות עצמית לדבר הזה. כל אחד מאיתנו יודע על עצמו, שבחיים שלו הוא עושה שני סוגי פעולות. יותר משני, אבל בהקשר הזה שני. יש פעולות שהוא עושה כי הוא מוכרח לעשות, כי הוא מחויב לעשות, כי אין לו ברירה והוא צריך לעשות. כמו למשל לצרינו הרב, רוב בני אדם הולכים לעבודה כי אין להם ברירה. ולכן אולי התוצרת של התפוקה של העבודה שלהם ככה נראית, לצרינו הרב. או יש פעולות שאנחנו עושים שאנחנו מאוד נהנים לעשות את זה אותם. אנחנו מאוד מתענגים על זה שאנחנו עושים אותם. אני יורד רגע לרמה של ילדים. אנחנו לא רוצים שזה ייגמר. אנחנו רוצים שזה רק יתמיד. מה זה מגלה? זה מגלה שיש לי הזדהות ושייכות אל הדבר. לכן, ככל שאנחנו יותר נהנים ומתענגים על דבר, זה מראה על השייכות. ולכן, השייכות האמיתית שלנו היא אל ריבונו של עולם. להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. יש הקדוש ברוך הוא אינסוף, אין לנו בו השגה, לא שכלית, לא אחרת, וכו'. הקדוש ברוך הוא הוציא מתוכו שכינה. השכינה מלשון שכן. השכינה היא בעצם איזה ממצע, איזשהו שכן, בין האינסוף ברוך הוא האלוהים לבין האדם. הצדיקים יושבים אפילו בגן עדן, מטרותיהם מרשם ונהנים מזיו השכינה. עם הקדוש ברוך הוא עצמו אי אפשר להידבק. מה אפשר להידבק? בשכינה, בשכן שהוא ימציא לנו, בהופעה אלינו. אז השכינה זה ביטוי לאיזושהי הופעה אלוהית שאנחנו כבני אדם ברמה מסוימת מסוגלים להכיל ולקלוט אותה, מסוגלים להיות מושפעים ממנה, ולכן המטרה או חובתו של האדם בעולמו, תפקידו של האדם בעולמו, זה להיות הוא, זאת אומרת זה להיות האלוהי שבו, ואז ממילא כשהוא ייפגש עם האלוהי הזה, הוא יתענג ויהנה. איפה נמצא מקום העינוג ומקום ההנאה באמת? לא בעולם שלנו. כלומר, איפה נמצא מקום העינוג והנאה באמת מהמפגש עם האלוהי, כמה שניתן ללא גבולות, כמה שאפשר, וללא מסגרות שמצמצמות את ההופעה הזאת, בעולם אחר שהוא לא נקרא עולם שלנו, הוא נקרא עולם הבא. הייתי אומר את זה בשפה אחרת, יותר פשוטה ומאוד שטחית וממש לא נכונה, שאם הייתי רוצה, נגיד, לענג אדם, כן, זו דומה אולי לא כל כך טובה, לענג אדם על נהיגה, והייתי מכניס אותו עכשיו לאיזה פקק בעיר, הוא היה מתענג ונהנה מהנהיגה הזאת, מה אתם אומרים? הוא לא מצליח להתקדם סנטימטר, הוא תקוע ברמזור, כל פעם שמתחלף הרמזור הוא מתקדם חצי מטר, ופתאום הזה יוצא מחניה, והזה עוקף אותו מימין, והזה צועק עליו, זה לא תענוג. אבל אם הוא נוסע באוטוסטרדה, מה שפעם היה נגיד כביש 6, אז הוא נהנה מהנהיגה. כמובן, אם הוא במסגרת החוק, הוא גם יכול אולי לעשות גם איזה ביצועים נהיגתיים במסגרת הגבולות של החוק, כן? וואו, אז הוא נוסע 90 קמ"ש, 100 קמ"ש, 110 קמ"ש, לא יודע כמה מותר, נגיד. בסדר? אז העולם הזה זה פקק. זה כביש עירוני. העולם הבא זה אוטוסטרדה. כלומר, בעולם הבא האלוהי חל עליך בלי מפריעים, בלי מעכבים. האלוהי יוצא מתוכך בלי גבולות. כמה שניתן לעולם הבא, במסגרת העולם הבא. העולם הזה זה עולם שבו האלוהי נמצא בכלים. האלוהי נמצא בגבול. בואו ניתן דוגמה מעולם הזה כדי להבין את זה קצת, בסדר? העולם הזה הוא חיסרון והשלמה, חיסרון והשלמה, חיסרון והשלמה. דוגמה. אדם רעב, ניקח את הדוגמה הכי בסיסית, הכי קיומית, תזונה. אדם רעב. יפה. אדם רעב מתענג ונהנה כשהוא אוכל. א', הוא מתענג ונהנה כי הוא משביע את רעבונו, הוא משלים את החיסרון. ב', כי אולי גם הוא אוכל טעים. אז יש לו גם חוש הטעם. אז חוץ מהסבה, הוא גם מרגיש, מממש את חוש הטעם שלו. יפה. האדם הזה אכל כמו שצריך. הלאה, נהיה סבע. הוא יכול להמשיך לאכול? לא. מה הוא צריך עכשיו לחכות? אבל הגישו עכשיו את המנה העשירית וה-11 וה-12, והם הרבה יותר טעימות, נראות לפחות, מאשר המנה הראשונה, השנייה, השלישית שהוא אכל. אבל מה אפשר לעשות? הוא סבע. אין לאן להכניס. איך החבר'ה אומרים? אני לא יכול להכניס סיכה. אפילו סיכה אין מקום. יפה. אז מה עכשיו הפתרון? הפתרון זה לחכות שוב שיגיע הרעב, יעברו כמה שעות, יתחיל חיסרון חדש, ואז הוא ישלים את עצמו מחדש וחוזר חלילה. אם כן, עולמנו שווה חיסרון השלמה, חיסרון השלמה, חיסרון השלמה. כלומר, אנחנו לא יכולים להיות שייכים לשלמות אינסופית. אני לא יכול, אם נעזור לדוגמה, לאכול ולאכול 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 ולאכול, עד אינסוף. לא. העולם שלנו הוא בגבולות. יש לו מסגרת. עולם הבא זה עולם שאפשר לאכול ללא הפסקה. איזה כיף. לאכול ללא גבול. איזה כיף. כל זה כמשלים. איזה כיף לישון ללא גבול. כלומר, כל אחד ייקח את התענוגים הכי תענוגיים שלו בעולם החומרי, יעשה גזור והדבק, כמו שאתה אומר בצדק, לממדים הרוחניים, ויגיד העולם הבא זה תענוג והנאה אינסופי מבחינה רוחנית, אוטוסטרדה. אתה נוסע ונוסע 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 ומגביר את המהירות ומגביר את המהירות ומשתחלב ומתפתח ומתעלה ומתרומם. קוראים לזה עילוי נשמה. הנשמה הולכת ומתעלה. כמה יכולה להתעלות? עד אינסוף. יש איזה סביעה? לא. העולם שלנו שהוא אינסוף בתוך עולם סופי, בלתי גבולי, בתוך גבולות. אז הבלתי גבולי מתקבל בכלים, בגבולות. העולם העליון, העולם הבא, גם גן עדן באיזושהי מידה, העולם הבא הוא עולם ללא גבול וללא סוף. אז אם חובת האדם בעולמו זה לחשוף את מקורו האלוהי, לחשוף את סיבתו, לחשוף את מהותו, לחשוף את תוכנו, להוציא מהכוח אל הפועל, לממש, להגשים את התוכן האלוהי הזה, המימוש של התוכן האלוהי הזה יכול להיות באמת במקום, בעולם, שהאופי שלו, שהתכונה שלו, היא מתאימה לחשיפה האינסופית הזאת. ולהתאמה אל החשיפה האינסופית הזאת, אני נהנה ומתענג על זה. והמקום האמיתי שאפשר לעשות את זה, הוא העולם הבא. לכן בכל ספר אמונה אנחנו נמצא שיווצר היחס בין עולם הבא לעולם הזה. האם בגלל זה אנחנו מזלזלים בעולם הזה? בשום פנים ואופן לא. האם העולם הזה הוא מהבחינה הזאת בדיעבד ביחס לעולם הבא? בשום פנים ואופן לא. אלא יש כאן שני ממדים. יש אלוהי בלתי גבולי, אני אקרא עולם הבא, יכול להופיע בעולם הבא, ויש אלוהי גבולי המסוגל להופיע בעולם הזה. ברור שהאלוהי הבלתי גבולי הוא יותר עליון מאשר האלוהי בעולם הבא. במילים אחרות, ברור שהקודש המופיע בעולם הבא ללא גבולות של חול הוא יותר גדול מהקודש המופיע בעולם שלנו בגבולות של חול. מה בכלל השאלה? הקודש שבקודש הוא הרבה יותר גדול מהקודש שבחול. כי החול מגביל אותו. החול מצמצם אותו. לכן זה לא מפתיע אותנו הפתיחה פה של ספר מסילת ישרים, זה לא מפתיע אותנו הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, זה לא מפתיע אותנו כוזרי מאמר שלישי, וכולי, כל הספרים האלה שעוסקים בסוגיה הזאת, זה לא מפתיע אותנו שהם יגידו לנו, אם אתה רוצה לדעת באמת, איפה מקום ההתענגות, איפה מקום השייכות, איפה מקום ההזדהות, איפה המפגש עם האינסופיות האלוהית, התשובה היא עולם הבא. זו התשובה. האם זה מזלזל בעולם הזה? לא. האם זה הופך את העולם הזה לדיעבד? לא. יש שתי מדרגות של הופעת קודש. יש קודש מעבר לחול, ויש קודש בחול. הנציב כותב בעמק דבר בתחילת ספר בראשית, שאם אדם הראשון לא היה חוטא, אז הקדוש ברוך הוא היה בורא עוד עולם. כל זמן שאדם הראשון היה בגן עדן לפני החטא, זה לא בדיוק עולם הבא, אבל גן עדן נגיד זה דומה לעולם הבא. כל עוד היה אדם הראשון היה בגן עדן לפני החטא, אז הוא יכל לגלות את הקודש הנבדל מן החול, המתעלה מן החול, המרומה מן החול. אז מצד אחד הקודש הזה הוא יותר עליון מהקודש שנמצא בחול, אבל מצד שני הוא לא יכול, היה לגלות את הקודש בחול. ואז אומר הנציב, אם האדם הראשון לא היה חוטא, הקדוש ברוך הוא צריך לברוא עוד עולם, כדי לגלות קודש בחול. האדם הראשון חטא, חסך לקדוש ברוך הוא, ואז סולק לעולם הזה, ואז האדם בעולם הזה, באיזושהי מידה, אם שייכותו בהמשך לגן עדן בעולם הבא, אם יהיה מתאים לזה, הכל לפי המדרגה שלו בעולם הזה, הוא יכול עכשיו לחיות בשני מסלולים שאין ביניהם התנגשות. קודש למעלה מן החול וקודש בחול. ואלה שני קודשים, שני סוגי קודש. יש מעלה לקודש מעל החול ויש מעלה לקודש בחול. וזה מה שהמשנה אמרה במסכת אבות, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה. ולעומת זאת באותה משנה, משפט הבא, יפה שעה אחת של, של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא. אז לא הבנתי. אז מה יותר טוב, עולם הבא, עולם הזה? מה יותר גדול, עולם הזה, עולם הבא? לא הבנתי. תשובה, תלוי מצד מה אתה דן. אם אתה דן מצד קורת הרוח, התענוג והנאה האלוקית, אז ברור שעולם הבא הוא למעלה מהעולם הזה. אבל אם אתה דן מצד היכולת לגלות את הקודש בתחתיות ארץ, בתהומות של העולם הזה, בחינת תשובה ומעשים טובים, אז ברור שיפת שאחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל העולם הבא, כי בעולם הבא אין תשובה ומעשים טובים. כמו שבעולם הזה, באופן מסוים, אין קורת רוח, בחינת עולם הבא. אז תלוי מצד מה אתה דן. אז יש שני ממדים. אז אם אנחנו מזלזלים בתשובה ומעשים טובים ביחס לקורת רוח, לא. היתרון של העולם הבא קורת רוח, והיתרון של העולם הזה תשובה ומעשים טובים. מה זה סותר אחד השני? אומר הרמח"ל, כדי שאתה תדע מה חובתך בעולמך בעולם הזה, אתה חייב לדעת שהעולם הזה זה חלק מהשלם שלך, שיש חלק יותר שלם מבחינת קורת רוח, מבחינת תענוג וענה, מבחינת שייכות אלוהית, מבחינת אינסופיות אלוהית, וזה העולם הבא. אוטוסטרדה אלוהית ללא גבול. וכל הזמן הולך ומתפתח. אני קורא רגע את המשפטים האלה שוב. והנה מה שאורנו החכמים זכרונה לברכה הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולענות מזיו שכינתו. למה? כי זה מקורו, זה סיבתו, זו מהותו, זה תוכן חייו. נכון שבעולם הזה הוא נפגש עם עוד כמה ממדים? עם שכל, עם מידות, עם פעולות גופניות. נכון. כל מה שאמרתי עכשיו חשוב מאוד. חשוב להופיע את השכל בצורתו המתוקנת, כנ"ל את הנפש מבחינה מידותית, כנ"ל פעולות מבחינה גופנית. גוף נפש שכל בעולם הזה חייב להופיע בצורה מתוקנת. אין ספק. אבל האלוהי הוא למעלה מכל אלה. אחת הטעויות שאנשים לא מעטים חושבים, שהתורה ניתנה כדי לתקן את המידות. לא נכון. או התורה ניתנה כדי לתקן את המעשים. לא נכון. או התורה ניתנה כדי לתקן את השכל. לא נכון. התורה, חוץ מזה שהיא למעלה משלושת אלה, היא גם מתגלה דרך שלושת הכלים האלה. זה נכון. אז התורה מתגלה דרך השכל, התורה מתגלה דרך הנפש, התורה מתגלה דרך הגוף. נפלא. הגוף זה הפעולות הנכונות, הנפש, המידות המתוקנות, והשכל זה המחשבות המדויקות. בסדר גמור. אבל האלוהי, התורה, דבר השם, הוא הרבה למעלה מכל אלה. אז הוא הרבה למעלה מכל אלה, ואף על פי כן, בלי סתירה, הוא מתגלה גם דרך כל אלה. קודש עליון וקודש בחול. למה זה סותר? לכן לא להתבלבל. כי הרבה פעמים כשאנחנו נמצא משפטים בסגנון הזה, בספרי אמונה, נגיד, העיקר זה העולם הבא, העולם הזה לא שווה כלום. אז בואו נדלג על העולם הזה. טוב, אי אפשר לדלג, אסור להתאבד, אז מה עושים? ואם אני אתאבד לא יהיה לעולם הבא, אז מה עושים? אז מנסים לברוח בהתנהלות המעשית שלי בעולם הזה כמה שניתן. נברח מהשכל, נברח מהנפש, נברח מהגוף, נברח. ננסה לחיות באיזושהי שגרירות של עולם הבא בעולם הזה. באיזושהי בועה רוחנית שמנתקת אותי מהעולם הזה, ולצערנו הרב, הרבה אנשים חושבים שככל שהם יותר נכנסים לתוך הבועה הרוחנית הזאת, הם יותר צדיקים. והם לא מבינים שזה בדיוק הפוך. שאם הקדוש ברוך הוא שם אותך בעולם הזה, הוא רוצה שתגלה את הקודש המתאים לעולם הזה. והקודש שמתגלה בעולם הזה, זה קודש בכלים. זה תקדש את החול. א', תכניע את החול, ב', תמתיק את החול. תגלה את המתיקות שנמצאת בחול. הכנעה והמתקה, בלשון החסידות. וזה לא סותר בכלל שיש עולם הבא יותר עליון. רק נקרא את זה רגע, עוד טיפה. והנה מה שאמרו החכמים זכרונם לברכה הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. כי שם זה אינסופי, כי שם זה נקי וטהור, זה לא בתוך כלים מוגבלים. זה אינסוף. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. אם כן, הנאה, עידון, גן עדן, עידון, תענוג. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. המילה עידון היא מילה חשובה, עוד מעט אולי נתעכב על זה. כי הוא העולם הבא. כי הוא הנברא בהכנה מצטרכת לדבר הזה. כל עולם יש לו את האופי שלו, את התכונה שלו. ממילא, את מה שאפשר להוציא ממנו. את ההנאה והעידון והתענוג האמיתי, השייכות אל האינסופיות האלוהית, המקום האמיתי להוציא את זה לפועל, זה העולם הבא. הדרך כדי להגיע למחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. נראה בהמשך מדוע. יישר כוח, הפסקה 10 שניות מתחילים. אליהו מתחילים. כן.